בין לבין.
אנחנו בליל הסדר, אחד מהדגשים זה קדש וחץ, כרפס יחץ, הסדר הזה של ליל הסדר, יש פה עניין של סדר, אנחנו נראה את זה עוד מעט. יש נוהגים שכל פעם שיש הפסקה, שרים קדש וחץ במנגינה, זה מוסיף להתלהבות של הסדר. קדש, האבא מזדרז להגיע הביתה לעשות קידוש לפני שהילדים נרדמים, יש סיפור חסידי מפורסם על ילד שבא הביתה קדש ואמר, עושים קידוש, אתם מכירים? לא, אוקיי, המסר פה הוא חשוב. כמדומני שהסיפור היה עם הרבי מחבד, הבעל התניה, שהילד הגיע הביתה ואמר, קדש עושים קידוש. אז האבא שאל אותו, מה, לא לימדו אותך יותר מזה? אז הוא אמר, לא. אז הוא זימן את הרבי, שאל אותו, מה? הרבי אמר, זה קדש. הוא אמר, לא, לא נכון. קדש זה האבא מזדרז לבוא הביתה בזמן שהילדים לא ירדמו כדי לעשות קידוש. אז הוא אמר, בסדר, נכון, מה זה משנה? מה ההבדל בין מה שאני אמרתי למה שאתה אמרת? אז הבעל התניה לא הסכים שהוא ימשיך ללמד ילדים. הוא אמר לו, הקדש זה האבא מגיע הביתה מהר, זה הקדוש ברוך הוא שיזדרז להגיע הביתה מהר, לפני שהילדים ישנו, לפני שעם ישראל ישון מהמצוות, לפני שירדו ממתת שרי תומה. זה שאנחנו מלמדים את הילדים ככה, אנחנו מתחילים להרגיל אותם לכל הרעיון. אבל גם בהגדרות האלה יש פנימיות. אני רק מזכיר את הסיפור, כי יש הרבה דברים בהגדה שאנחנו... חשוב מאוד לשמור מסורת. בבית שלי אני לא מוכן שישירו את אבי ז'עמדה של שווקי. כי בוא נשאיר את מה שאבא שלי שר ואבא שלו שר. שוב, בצבא, אני ממליץ להתחיל עם אבי ז'עמדה של שווקי, כי שם הדגש הוא לחבר אותם לליל הסדר. אבל אם אני מעביר ליל הסדר לאנשים שכבר... אני צריך להעביר להם את הסדר, אני צריך להעביר את המסורת. ואז חשוב לא לשנות.
גם המסורת הזאת התחילה באיזשהו שלב, אולי התחילה לפני שתי דורות?
יכול להיות. מה שאני יודע, אני עושה. בסדר, יכול להיות. יש נוהגים, אני חושב שזה מנהג מאוד יפה, להשלים את אשת חיל שמפספסים בליל הסדר, יש נוהגים לשיר את זה אחרי בדיקת חמץ. אחרי שאתה עברת על כל הבית, עשית את כל, ראית את כל ההשקעה של אשתך, אז אחרי בדיקת חמץ לשיר אשת חיל. כמובן בליל הסדר אנחנו לא נוהגים. מה?
בקווה
לשנה.
לא, זה גם כן, אגב, זה כל העבודות האלה לפני, זה העבודות לחירות. זה עיקר ההשתתפות.
אנחנו נשתה ארבע כוסות בליל הסדר, בפשטות ארבע כוסות הם דרבנן. יש מקום לדון, אבל אנחנו ככה נוקטים. הכוס הראשונה יש בה שילוב של דרבנן לדאורייתא, שבעצם הקידוש הוא דאורייתא, ויש אומרים בשיטת הרמב״ם, שאתה אפילו יוצא את עיקר סיפור יציאת מצרים בקידוש עצמו, זכר ליציאת מצרים. אז בקידוש אנחנו מכוונים מצד אחד שזה דאורייתא, מצד שני, שאנחנו מקיימים את המצווה דרבנן, לשתות ארבע כוסות בלילה הזה. חזל באו והתקינו לנו לשתות ארבע כוסות, אז הם לא התקינו לנו סתם לשתות ארבע כוסות, אלא ההפך. התקינו לנו לשתות ארבע כוסות כל פעם סמוך למצווה אחרת. אז המצווה הראשונה זה מצוות קידוש, ושם אנחנו שותים את הכוס הראשון. פה צריך לכוון שניהם. מי שהולך לשיר, הנני מוכן ומזומן, לקיים מצוות וכולו, שישיר את זה לפני הקידוש, לא תוך כדי הקידוש. לפעמים בהגדות זה מודפס תוך כדי הקידוש. אנחנו אשכנזים נוהגים לברך בורא פרי הגפן על כל כוס וכוס, עדות מזרח כל אחד לפי מנהגו. כדאי לשים לב לקידוש, יש בעצם הרבה עומק בקידוש. בסדר. חג המצות הזה זמן חירותנו, אז אנחנו נברך שהחיינו. מי שלא ברך שהחיינו בליל ראשון יכול לברך ביום, אם לא ביום, בשבעת הימים. זאת אומרת שהחיינו זה על כל החג. זאת אומרת כשאנחנו אומרים לזמן הזה, לכאורה הכוונה היא לכל שבעת הימים. אני חושב שרוב האנשים כשהם מברכים שהחיינו הם מתכוונים לרגע, ללילה. בפשטות השחיינו הולך על כל החג. כי הראיה שמבחינה הלכתית מי שלא אמר, יכול לומר בהמשך, אני רוב הימי כיפור בחיים שלי, לא ברכתי שחיינו בבית כנסת. כי כמעט תמיד, זאת אומרת, לא הייתי מרוב ימי כיפור חיי. אבל לפחות ב-8-9 שנים האחרונות, אנשים מעקבים אותי בדקות האחרונות לפני יום כיפור, אני לא מגיע לבית כנסת בזמן, חוץ מהשנה עשית לי תרגיל טוב, הוא שם אותי כל נדרי. אז זו הייתה הפעם הראשונה בהרבה שנים שהייתי פה לכל נדרי. כי כללית, אתה עסוק עם אנשים, אז למה יעשה? אני מברך שהחיינו ברגע הראשון שאני יכול. זאת אומרת, ברגע הראשון של החג, בעצם לא כל החג אתה יכול לברך שהחיינו, אתה מברך על החג. פה לכאורה היה גם מקום לכוון על המצוות של הלילה. אתה אוכל מצה, זה מצווה שבאה מזמן לזמן, אתה מקיים מצוות סיפור יציאת מצרים, אתה אוכל מרור, זה מצוות רבנן מזמן לזמן. יש לך בעצם מצוות שבאות רק מזמן לזמן, אז אנחנו מברכים שהחיינו. בסדר, אנשים שברכו בהדלקת נרות, לא ברור אם הם יכולות לענות אמן על השחיינו שלנו, יש אומרים כן, יש אומרים לא, מאחר והאם זה הפסק, הרי הם יוצאות בקידוש, ואז. יש נוהגים שאת הקידוש כל בני הבית אומרים יחד עם בעל מגיד הסדר. אנחנו נראה לאורך הסדר שאנחנו נוהגים שכולם יאמרו את מה שנאמר בסדר. ורחץ, אנחנו נוטלים ידיים לאכול את הירקות שטבולות במי מלח. הארוך השולחן מזכיר שבעצם לא נהגנו שער השנה לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו אוכלים ירקות וטובים, ורוב האנשים לא נוטלים ידיים בשביל זה. אז פה יש את המהלך של הנציב, שהלילה הזה אנחנו מנסים לעשות הרבה דברים בין, מעין הקדושה של בית המקדש, כמו כשהיו מקריבים קורבן פסח, אז כך אנחנו נוטלים ידיים, וכאילו ברמה יותר גבוהה של קדושה. הנציב אפילו רוצה לומר שבגלל זה אנחנו נופשים את הקיטל, שהיה להם בגד מיוחד לכבוד הקורבנות כשהם מביאים אותם, אז בגלל זה אנחנו נופשים בגד מיוחד, והלילה הזה כאילו היינו מקריבים קורבן. קרפס, אז בעצם עיקר העניין שקרפס זה כדי לעורר את הילדים לשאול שאלות, בשביל זה זה הותקן, כך חז"ל הגמרא אומרת, שכל העניין שאתה מתחיל לאכול ירק, זה שהילד יסתכל, רגע, עשית קידוש, לא עשית מוצי, אתה פתאום מתחיל לאכול סלטים, מה הולך פה איזה מין סעודה הזו? יחד, אתה שובר את המצה, בלי לעשות ברכה, אתה לוקח את החץ הראשון, שם הצידה, מה הולך פה? אז אנחנו פה עושים יחץ, ועל ידי זה שאנחנו עושים יחץ, אנחנו מקיימים לחם עוני. שיטה אחת בלחם עוני זה כמו דרכו של אני, שלא, הוא מקבל שריות, הוא צריך לשמור לחם למחר, והוא לא אוכל מצה שלמה, ככה אנחנו. הגרס עובר שכשאתה עושה המוצי בליל הסדר, אתה לא עושה לחם משנה. לחם אחד שלם, והלחם השני הוא באמת הלחם שחצית אותו כדי שזה יהיה לחם עוני. אנחנו לא נוהגים כמו הגרא, אנחנו עושים לחם משנה, חוץ מהלחם משנה ישנו את המצה האמצעית שאנחנו שוברים אותה, שהיא בעצם הלחם עוני. אבל באמת זה מחלוקת, איך להבין את הגמרא בברכות. אנחנו שוברים את המצה לפני שנתחיל את המגיד. מאחר וכתוב, בעבור זה עשה השם לי, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה מורה ומונחים לפניך, המצה צריכה להיות לחם עוני, כדי לקיים לחם עוני צריכה להיות שבורה, אז בגלל זה אני עושה את היחץ לפני שאני מתחיל את המגיד, כדי שאני אומר את כל המגיד על המצה השבורה, הרי אני צריך לומר את המגיד תוך כדי שיש לי מה להראות לילד, אני מראה לו את המרור, אני מראה לו את המצה, אני צריך להראות לו מצה שמקוים בלחם עוני, אז אני בגלל זה שובר את המצה לפני שאני הולך להתחיל את המגיד. אנחנו מחביאים את המצה ואז הילדים מנסים לגנוב את המצה. כתוב בתוספתא שהיו חוטפים מצות זה מזה. מה זה חוטפים מצות זה מזה בלילי הסדר? אז פשט אחד זה מה שאנחנו חוטפים את האפיקומן. יש בזה כמה שיטות, זה פשט אחד שחוטפים את המצות, זה. למה אנחנו עושים את זה? קודם כל זה מעורר את הילדים. שנית, אנחנו מראים לילדים כמה המצה יקרה לנו. זאת אומרת, המצה הזו, אם אתה רק תיקח ממני אותה, אני אשלם לך כמעט כל סכום, כמובן שלא, אבל אני מוכן לתת לך הרבה בעד המצה הזו, כמה היא יקרה לנו. חיבוב המצוות. מגיד, אז אנחנו מתחילים את המצוות דאורייתא, להגיד, לספר סיפור יציאת מצרים בלילה הזה. אז כשאנחנו מתחילים מגיד, בעצם היינו צריכים לברך על המגיד. יש שיטות בין הראשונים, איפה הברכה הזו מופיעה, למה אין ברכה כזו. אבל למעשה אנחנו מתחילים עכשיו מצווה דאורייתא שסיפור יציאת מצרים. אז אנחנו עכשיו מגלים את המצות, כי הרי מגיד צריך להיות על לחם עוני, נכון? אמרנו, בעבור זה צריך להיות מצה על לחם עוני שאני מספר עליה. ואז אני מתחיל את הלחמניה כהלחמניה. לא הייתי משקיע זמן ב... יש מגיד מדובנה מאוד יפה, יש הרבה מהלכים מאוד יפים על ה או כה הלחמניה. יש לנו הרבה מה לדבר הלילה הזה. הלחמניה חובר בארמית בפשטות, כי זה חובר כבר בבבל, ובפשטות כדי כדי שהילדים יבינו.
אבל זה צריך להיות בתחילת אגב הסדר, עוד לפני הקידוש.
למה? למה?
אם אני מזמין את הציבור לאכול, לא באמצע שאני כבר אוכל, אני צריך להזמין אותה לפני.
אתה אומר, הם פספסו קידוש. אם אני מזמין כל רעב...
לא, אבל מה הכוונה שאני מזמין? פתאום אני פותח את הדלת ואני מזמין. את מי שהזמנתי כבר הזמנתי שבוע קודם, או מקסימום דקה לפני הקידוש.
אז בוא נתרגם. אני אומר לך איך אני מתרגם את הלחמניה, כחלק מהמפרשים. זה לחם עוני. הוא שבור. ככה אני מסביר לילדים. אני לא קורא את זה בארמית. אני קורא מצהר לצאת. אבל אני בעצם מסביר את זה לילדים. כשאני מגיע לפה, אני אומר להם, אתם רואים את זה? זה לא טעים כמו כל השנה. כל השנה ישנו חלה, זה טעים, זה מלא. עכשיו ישנו את המצה הזו, לחם עוני, רק קמח ומים, זה שבור, אפילו אין לנו שלם. וכשאבותינו היו בארץ מצרים, אז באמת ככה היינו עניים. לא יכולנו לאכול, לא היה לנו לחם שלם. בקושי היה לנו דברים טעימים לאכול. אתם מדברים איתי בבוקר, מה אתם רוצים בסנדוויץ' שלכם? הילדים במצרים, זה מה שהיה להם. כל יום רק מצה.
אמרו שלא. אמרנו שזה על הגאולה, ואנחנו זה
נכון, לא... נכון, 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 נכון. אבל מה אני אעשה פה? אני צריך להסביר את הלחמניה. אבל עכשיו תראו איך אנחנו עשירים. תראו, אנחנו יכולים לומר, מי שירעב יכול להצטרף אלינו. אנחנו מזמינים אורחים לפני פסח. אנחנו יכולים להזמין מי שרק רוצה להצטרף לפסח שלנו. זה נכון שהשנה לא הגענו לגאולה השלמה, שנה הבאה עוד נהיה בארץ ישראל, עוד נזכה לבית המקדש. השנה אנחנו לא זכינו. שמתם לב איך הסברתי את כל דיכפין וכל דיצטריך? אז ככה חלק מהמפרשים מסבירים. שזה לא שאני באמת מזמין מישהו. כמו שאתה אומר, הייתי מזמין, הייתי צריך לצאת בכנסת לפחות קודם. לא, לא בסדר. מה שאני מסביר לילדים, תראו כמה אני עשיר. שאני יכול אפילו להזמין אחרים. עכשיו מה אנחנו עושים? אז באמת מה שאנחנו עושים עכשיו, זה שאנחנו מפנים את כל השולחן, ועושים כאילו אנחנו הולכים לברך ברכת המזון, מוזגים את הכוס, מי יברך ברכה האחרונה, מי הולך לברך ברכת המזון. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים את התרגיל האחרון בשביל הילד, להראות לו שהסעודה הסתיימה. אנחנו היום, קשה לנו לפנות את השולחן ולעשות כל התרגיל, אז אנחנו רק מכסים את המצה. אז כללית, מה אנשים עושים? מסתכלים בהגדה, כתוב פה לחסות המצה, תחסו את המצה, זה כאילו נפך להיות טקס, ואף אחד לא יודע מה הוא עושה. אז באמת צריך לעשות זה בצורה שהילדים יתמעו.
אני מוריד את זה, לא צריך להופנות את הכל, אפשר רק להוריד את המצות, וזה כבר שמים לב.
אז אצלי לא שמים לב, אז אצלי כשאני מפנה את המצות, אני אומר לאשתי, תודה רבה, היה טעים מאוד, חבר'ה פיג'מות, היה נהדר, יש כוח לכולם שבאו, וכל שנה אני צריך לעשות תרגיל אחר, לתת תחושה כאילו הסעודה על סף להסתיים, ואז כולם, רגע, לא אכלנו כלום, לא הבנתי, ואז הם מתחילים לשאול שאלות, ומתוך זה אתה צריך להוביל. עכשיו, באמת הגמרא אומרת שברגע ששאלו אותך קצת שאלות, לך יש מצווה לענות, ומתוך המצווה לענות, יש לך מצווה לומר, עבדים היינו, אתה לא צריך להשאיר את מה נשתנה. בעצם עיקר דין הגמרא אומרת, שברגע שהוא שואל אותך, רגע, למה אתה מברך? שאלה נהדרת, יש עוד דברים מוזרים פה הלילה, בוא נדבר עליהם. עבדים היינו, הכל זה, זה נובע מזה שהיינו עבדים. מה נשתנה, אז בסדר, התגינו לנו, וכמו שאר ההגדה, אנחנו נוהגים לומר את הכל.
עבדים
יישו
לך לוותר על מה נשתנה.
לא, בסדר. אז מאחר וזה חלק מהכיף שלהם, אז נותנים לכל אחד לומר את זה. בעצם זה בזבוז זמן, אבל בשבילם זה חינוך, זה הכיף שלהם בליל הסדר, אז בשביל זה זה שווה. אז בסדר, אז שרים את מה נשתנה, בסדר. בעצם לא כתוב פה למה נשתנה, אלא מה נשתנה. מה נשתנה שגרם לכל השינויים האלה. שבכל הלילות, עכשיו, אני חושב שבמה נשנה אנחנו בעצם רואים את אחד מהדגשים של הלילה. ואת זה צריך להזכיר ברחל ביתך קטנה לילדים. הלילה הזה, חבר'ה אתם מבינים, בלילה הזה, לפני כך וכך שנים, צריך לעשות את המתמטיקה כמה שנים, יצאנו ממצרים. אתם מבינים, הלילה, הלילה ממש, עם ישראל יושב בבתים, ובאמצע הלילה אנחנו בדיוק נהיה באפיקומן או קצת אחרי, ובדיוק ברגע הזה הקדוש ברוך הוא עובר במצרים ורואה את כל הבחורות בלילה הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו עושים את כל הליל הסדר, והילד לא קולט שזה בעצם יום השנה, כמו שאנחנו חוגגים יום העצמאות, אז זה יום העצמאות המקורי של עם ישראל. זאת אומרת, זה יום השנה. היום זה קרה. מה קרה היום? אני הרבה פעמים בליל הסדר, אני יוצר ואומר, רגע, תראו לי מה קרה היום. עכשיו דרך אגב, כדאי שיהיה איזה ממתקים לחלק, משהו לזרוק לחלק לילדים. אצלנו אנחנו מחלקים אגוזים, אגוזים בקליפה, אז כולם משחקים זה. השנה הילדים עוד לא יודעים, יש לי הפתעה, קניתי, הייתי היום בחנות שקל, יש כאלה כדורים עם חיוך עליהם, כדורי גומי. אז מאחר והם כבר אוגרים שאלות שהן לא רלוונטיות, ואני לא יכול לצאת נגד זה מספיק, כי זה חלק מההתרגשות. אז אני רוצה שעל שאלה שממש שווה, אז יש לי משהו יותר טוב לחלק. רק אומר, צריך להשקיע בזה מחשבה מראש, שיש לי משהו, אני פה לפני 3 שנים, חילקתי אגוזים תוך כדי הדרשה, אף אחד לא נרדם, ודמי הייתה באותה שנה. אתה זוכר? זרקתי במקלט אגוזים. הרב,
גם אם הרב היה זרוק אבנים, אף אחד לא נרדם.
זה נכון, זה נכון. אבל זה מאוד מעורר אנשים. זה שבדי הסדר, אתה פתאום זורק אגוזים לזה לזה, אגוז בקליפה, אז אגוז מלך בקליפה, רק צריך לשים לב שזה לא מתולה. חמץ ומצה, הרבה לומדים שהכוונה היא כשמקריבים קורבן תודה, אז יש שם גם חמץ וגם מצה, חלות לחם וחלות מצה. הלילה הזה כולו מצה, איזה מין קורבן תודה זה? זאת אומרת, אתה אוכל רק מצה. הלילה הזה מרור, זה צריך ביור. הרבה אנשים מתבלבלים, מרור זה מין, יש בו 5 זנים, צריך לדעת, זה סוג מין, זה לא צריך להיות בהכרח מר. זה זן, כמו שהמשנה אומרת, 5 סוגי מרורים. צריך לשים לב במרור דרך אגב, העלים, אם אתה תכווץ אותם, אתה תראה שזה מאוד קשה להגיע לכזית עם עלה. אלא אם כן יש לך את החוט שדרה שלו. החוט שדרה זה חלק סמיך. העלה עצמו, אם היום קבצים אותו, הוא קשה להגיע לכזית. תלוי בגודל העלים, יש הרבה גדלים. אני אומר, תנסו לבית.
שעושים את המשקל.
לא, אני נגד, כי אני אומר, צריך להיות נורמלי. ולאכול נורמלי, ולא אנשים זוללים את המצה כדי להגיע לכזית. חזל לא רצו שנהיה משוגעים. יש הלכות דרך ארץ, וגם באכילת כזית יש הלכות דרך ארץ. ובן אדם צריך לאכול בצורה נורמלית. ואם הוא בצורה נורמלית לא יגיע לכזית, אז יש לו איזושהי טעות. זאת אומרת, כזית צריך להיות שהאדם נורמלי יכול לאכול בצורה נורמלית ולהגיע לזה.
לא, בעיה.
הרי תחשוב, כזית בכדי אכילת פרס, אתה צריך לאכול כזית בכדי אכילת חצי כיכר, שזה 4 ביצים, זה 8 זיתים. הזמן שהיה לוקח לך לאכול 8 זיתים, אתה צריך לאכול זית אחד. אמור להיות מספיק.
שקשה לאכול מנה, זה בפשטות, זה פרס לא של מצה.
קיבלתי.
כאכילת פרס.
אבל זה אמרתי 8, אבל אתה רוצה מי שבאמת באמת לחוץ על זה, אז השיעור של אכילת פרס מתחיל מהבליעה, לא מהליסה. בסדר. אבל שבן אדם יזכור שיש לו מצוות חינוך, והיא מצווה גם דאורייתא. והשאלה אם בן אדם מאהיב את המצוות על הילדים כל החוץ. אני חושב שגם, טבע הדברים, זה לא קשה להגיע לכזית. אני מסכים שהם מן הסתם אכלו פיתות רכות, והיה יותר קל. מסכים. ובכל זאת.
אז אמר הרב נגד משכן, אם אני עושה בדיוק כזית ולא יותר.
כי אני לא חושב שהיהדות הייתה מתוכננת שנתנהג ככה. אתה רוצה להקל על ידי זה?
לא, כן.
בסדר.
בדרך כלל מחמירים, שלא יודעים.
אבל אז ידעו מה זה כזית. היום אנחנו לא יודעים מה זה כזית, אנחנו צריכים למדוד.
כרצונך. אני לא מודד.
למה זה? כדי אכילת פרס, 5 דקות, נגיד, מן...
הייתי אומר 4, בסדר?
נגיד 5 דקות. אני אוכל באופן נורמלי מה שאפשר לאכול ב5 דקות. מן הסתם, אכלתי כזית.
אני מסכים. אני מסכים, אני מציע, אני עושה את זה כל שנה עם החבר'ה במכון מיר. לוקחים מצה, מפוררים אותה לתוך כוס, אבל שישארו. כמה זה גודל זית? תסתכלו. אתם רואים? עכשיו, בוא נסתכל פה. זית הוא טיפה יותר רבה מזה, נכון? זית הוא בערך האורך הזה, נכון? לא, הוא יותר קצר, אני אומר, זה כזית? אתה מסכים איתי? את זה אתה, יש לך בעיה לאכול? כזה כמות מצה? לחינה אמיתי, תחשוב רגע. זה לא צריך להיות עצבנים. אני חושב שההפך, אנשים טועים כשהם עצבנים. בכזית. זה הרי צריך להיות ריאלי. וממה נפשך? אם אתה רוצה ללכת שיעור חזון איש, אז יש לך פי 2 זמן לאכול את זה. כי אז אתה גם צריך ללכת שיעור חזון איש באכילת פרס. אני אומר, אז מה שלא יהיה? אני מסכים שהכזית הראשון צריך לאכול שיעור יותר גדול, שזה בעצם 2 זיתים בכזית הראשון. מאחר זה מצוא הצי דורה, הייתה לך תחילה, מי שבריא ויכול, אז שיוכל שיעור של 2 זיתים, שיעור כביצה, שאנחנו יוצאים את הכזית של החזון איש. נכון. אבל גם זה אני לא צריך לאכול בלחץ. טוב.
זה יצא שחזון איש מחמיר בהכל.
הוא לא. מאוד מקל. חזון איש מקל בהמון דברים, הוא התפרסם על החומות שלו. באותה מידה, הרב פיינשטיין מחמיר בהמון דברים, אבל הקולות שלו התפרסמו. זאת אומרת, שניהם זה עניין איך האדם נתפס. עבדים היינו לפרעה במצרים, אז פה אנחנו צריכים להדגיש, קודם כל מה זה עבד. ילד לא יודע מה זה עבד. אני בסדר שלי תמיד, בשלב הזה של הסדר, אני מוריד את החגורה, אתה לא יודע את זה? ואני יושב שם ככה, ואני מדבר עם הילדים, איך שהיו לקטנים, אני מדבר על איך שהרביצו לאבא, היו אנשים רשעים ורעים, והם הרביצו, ואני למעשה ממש מרביט על השולחן, וכולם קופצים. זה חשוב להדגיש, להמחיש, מה זה עבד. אי אפשר לישון כמו שרוצים, אי אפשר להתנהג כמו שרוצים, אי אפשר, כל הזמן אומרים לך מה לעשות, וזה לפרעה במצרים, אז פה כל הילדים שלי כבר יודעים, שפרעה היה בגובה של אמה, עם זקן ארוך, ואדם מפחיד, והוא שלט בעצם במצרים, ובמצרים אף עבד לא יצליח לצאת ממצרים. הדגש פה שזה היה בלתי אפשרי לצאת, גם כי פרעה היה מלך רשע ותפס את כולם קצר, וגם כי המצרים היו רשעים, והם שמרו והיו שמירה לגבי שמירה לגבי שמירה במצרים, שהיה בלתי אפשרי לצאת, והיה ברית עם העמים מסביב, שאם עבד מנסה לברוח, גם הם יהרגו אותו. אז כל זה בעצם במילים, עבדים היינו לפרעה במצרים. ושוב, אם בן אדם כל הזמן לחוץ על המילים של ההגדה, אנחנו צריכים לקרוא את המילים של ההגדה, אבל צריך להסביר לילד במילים שלנו, אז, ובהבנה שלו, מה זה עבד? מה זה פרעה? מה זה מצרים? ויוצאינו השם לוקנו משם מיד חזקה וזרוע נטויה, ופה חשוב לדבר עם הילדים, תשמעו, לא היה שייך לצאת ממצרים. כל עבד שניסה לצאת, מת. לא היה כזה דבר לצאת ממצרים, לא היה אחד שנמלט ממצרים. והנה הקדוש ברוך הוא עשה משהו יוצא דופן. לא קרה אף פעם בהיסטוריה של העולם שעם ככה יצא על ידי ניסים כמו שהיה במצרים. מי יכול לספר לי איזה ניסים היו במצרים? דרך אגב, מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה הפסוקים בבית חנן. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ומופתים וביד חזקה. כן? אז אתה בעצם אומר לילדים, במילים, ויוצאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, אתה מסביר להם, מה זה היד חזקה, מה זה הזרוע נטויה? לא היה אדם שהיסס והתלבט, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אף אחד לא חשב, או הם הצליחו, היה מרד, או סיפורים אחרים. כולם ידעו, זה יד השם, ויוצאינו השם משם. ויד חזקה, זאת אומרת, זה היה בולט לכולם. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו מתאהבתנו ממצרים, הרי אנו ובנינו משובדים היינו לפרוב מצרים, ופה הדגש שלמה אני צריך לחגוג את זה הערב. ואז בעצם אני מדבר עם הילדים, איך היה נראה אם לא היינו יוצאים ממצרים? זאת אומרת, היינו ממשיכים להיות כמו המצרים. ובגלל זה אנחנו הערב צריכים לומר תודה רבה, שאנחנו פה יכולים לחגוג וליהנות. ובגלל זה אפילו כולנו חכמים, כולנו נים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, יכולים הרבה לספר, הרי זה משובח. על כל המרבה הזה יש מחלוקת, מה הכוונה כל המרבה ומשובח, מה זה מרבה? אם המצווה עליך לספר, אז מה זה מרבה? אז יש אומרים שבגלל זה הם המשיכו ללמוד עד זמן שבאו תלמידים, אמרו למרבתנו, הגיע הזמן קיית שמע ששחרית, כדי להיות מרבה מעבר לגבול. ואילו לפי השיטה שאומרת שמסתיים בחצות, אז בגלל זה הוא גם המשיך, הרי רבי אליעזר היה שם, הוא גם המשיך אחרי חצות, כי הוא מרבה. וזה המשך הסיפור, מעשה ברבי אליעזר. אז פה אני מזכיר, תלוי לפי הקהל, אני מזכיר את מה שיעודד אותם. רבי אליעזר, שהיה ג'אבר גדול, שלא התחיל ללמוד עד גיל 26, לא ידע אפילו לקרוא קריאת שמע. רבי אליעזר בן הוקנוס, אבא שלו היה עשיר גדול, אבל הוא לא למד כלום. רבי יהושע בן חנניה הלוי, שהיה חכם גדול, והיה יועץ לקיסר, והיה אסטרונום גדול. ורבי אלעזר בן עזריה, שהיה דור עשירי לעזרא הסופר. ורבי עקיבא בן יוסף, שהיה צאצא של גרים. ורבי טרפון הכהן, שהיו מסובין בבני ברק. רבי טרפון שהתחיל כעני, ואז נהיה עשיר. שוב, הרקע הזה לא רלוונטי בעצם. יש דברי תורה שעושים אותם רלוונטי. למה זה רלוונטי לסיפור? כי לילדים הרבה פעמים, אם אתה מוסיף, כן, אם אתה מוסיף כמה פרטים, אז זה פתאום נהיה. אז אני אומר, תראה, אלה היו הגדולים, אלה היו החכמים. כולם מסובים בבני ברק, והיו מספרים בציאה מצרים כל אותו הלילה, מפה רוצים לדייק חלק מהאחרונים, שיש עניין הסיבה תוך כדי הסיפור.
מי זה היה רבי אליעזר?
רבי אליעזר בן הוקנוס. הוא ורבי יהושע בן חנניה היו בר פלוגתא, ויש סיפורים עליהם במדרש רבה, מקבילים לסיפורים של הלל ושמאי הגרים. זאת אומרת, רבי אליעזר היה שמותי, שיטת שמאי, ורבי יהושע בן חנניה. והיו מספרים מציאה מצרים כל אותו הלילה, עד שבאתו מדי מעמוד, הם רבתנו הגיע קראת הזמן קשמע ששחית, זאת אומרת, יש כל כך הרבה על מה לדבר, שבעצם הם אפילו לא שמו לב. אמר רבי אליעזר בן עזריה, עכשיו פה הסיפור הזה לא ברור למה הוא מופיע פה, כל הסיפור הזה. אז אני תמיד אומר לילדים, דרך אגב, תראו כמה זה חשוב שאפילו כל לילה יש מצווה לזכור מה שהיה ביציאת מצרים. כי בעצם זה מצווה לגמרי אחרת, לזכור יציאת מצרים כל לילה. לא קשור לכאורה. זה כן קשור, כי יש עוד מסר פה, שימי חייך העולם זה כל ימי חייך להביא לימות המשיח, שהסיפור הזה כל כך חשוב, שאפילו אחרי שהמשיח יבוא, אנחנו נתעסק בסיפור הזה. אל תחשבו שזה מסתיים. לא משנה מה הולך לכל העם ישראל. זו נקודת ההתחלה. וזה מה שכל אחד צריך לדעת. אז אני אומר, אלה שתי נקודות שאפשר להדגיש.
אבל מצד שני כתוב שאנחנו נשכח את, זאת אומרת, זה כבר לא יהיה כל כך לא רלוונטי, שאנחנו נשכח את המועט.
אז תסתכל לתוספת בברכות. תוספת בברכות עונה את זה. תוספת סוף פרק ראשון. אל תזכרו ראשונות, אל תתבוננו, נכון, אומר הנביא. אז התוספת אומרת, כמו שביעקב, שמך יעקב לא יאמר עוד, שמך קיים ישראל, אין הכוונה שיעקב נקר ולא קיים אלא יעקב פלוס ישראל, אז ככה גם פה. אז אני אומר, אלה שתי נקודות שאני מזכיר דרך אגב. אתה יכול להתחיל לומדס ולומר רבית הלוי שואל, והרי זה שני מצוות שונות, מצוות סיפור בליל הסדר, ומצוות זכירה כל לילה. למה הוא הזכיר את זה פה? למלבים יש תשובה אחת בספרי, אתה יכול ללכת זה. אני מאמין שאם אתה מתחיל להזכיר ככה שמות, אתה מבלבל כולם בליל הסדר. בגלל זה אני ערב לא הזכרתי כמעט שמות. כי אני חושב שיותר חשוב המהלך, שזה יהיה חלק. יהיו לכם שאלות, תבואו, אני אשתדל למצוא את המקורות. אז אני תוך כדי הסיפור, אני מסביר את זה. אני לא בא ומתחיל לצטט, יש בית הלוי כזה, יש מלבים כזה, יש ספרי כזה. בעיניי זה מבלבל את כולם. אני חושב שתוך כדי הסיפור, צריך לומר, עכשיו אנחנו נדבר על זה שכל לילה מזכירים סיפור יציאת מצרים, כי זה כל כך חשוב שאפילו כל לילה. וחכמים אומרים, אפילו אחרי מות המשיח, נמשיך להזכיר את זה, כי זה כל כך חשוב. שוב, שימו לב איך תוך כדי החלקתי שלוש שיטות בין הספרי והאחרונים.
אבל לא חשוב פה להגיד בשם אומרו, כי אולי יהיה לעולם בלילה הזה.
יפה. ברוך המקום ברוך הוא, יש ראשונים שסוברים שזה מעין ברכה על הסיפור שאנחנו עכשיו הולכים לדבר. ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא. לקטנים שווה להדגיש כמה פעמים כתוב פה ברוך, שיראו שזה ארבע. כנגד ארבע בנים דיברה תורה, יש פה כמה מהלכים. אם יש לנו אנשים בשולחן שהם רחוקים, אז חשוב להזכיר להם שהתורה מדברת לכולם. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, התורה מדברת לכולם. אם יש אנשים בשולחן שהם קשה להם עם עצמם, חשוב להזכיר לכולם שבעצם זה ארבעה בנים, והתורה מדברת לכולם, אין אף אחד שלא שם.
לא מדברת על
הראשון. רק שנייה, יש אומרים שארבע בנים זה ארבע שלבים, זה ארבע בחינות בהתפתחות האדם עצמו, בכל אחד יש את הצד החכם הרשע, תם אני לא יודע לשאול, עוד רגע ניגע למה שאתה אומר. ואפשר גם להזכיר, הרי זה ברייתא, אחד חכם אחד רשאי, יש לנו כלל בש"ס, שכשכתוב אחד 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 אחד, זה בא להדגיש שכולם מספר אחד. כללית, כשאנחנו מונים משהו במשנה או ברייתא, יש סדר, או סדר עדיפות, או לפי יותר מפורש בקרא או משהו אחר, שכתוב אחד אחד, כולם מספר אחד, גם החכם, גם הרשע, גם התם, גם שאינו יודע לשאול. חכם מה הוא אומר? טוב, פה יש מהלכים ארוכים, אני לא חושב שזה שווה את הזמן. זאת אומרת, מבחינה אמיתית, בעיניי זה יותר הדרכה למגיד השיעור, למי שמעביר את הסדר. תדע שאם החכם שואל אותך שאלות, אתה צריך לענות לו, ולענות לו אפילו הלכות, ואל תלך לאכול עכשיו מנה אחרונה אצל השכן, אין מפתין לך הרפסח אפיקומן. יש המון וורטים בכל הסיפורים האלה. השאלה היא, אתה מקיים סיפור יציאת מצרים כשאתה מתעכב בוורטים על הארבע בנים? לדעתי לא. העיקר הסיפור זה מה היה במצרים. זה שהבן החכם הוא כזה, והרשע הוא כזה, והתשובה של הרשע היא בעצם מה שכתוב, אני לא יודע לשאול. אז מה? זאת אומרת, אני צריך לספר הערב, אני לא צריך להתעסק בוורטים בברייתות האלה של ההגדה. רשע מה אומר? אז ברשע, אולי צריך להזכיר פה רק את הנקודה, מה זה שהוציא את עצמו נקרא, כפר בעיקר. מה זה העיקר? איזה עיקר? שכולנו עם אחד, וכולנו חלק מדבר אחד, וגם אתה חלק מזה, וזה הנקודה בעיניי להדגיש לילד. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, כולנו יצאנו, כולנו עם שיצא, ככלל, ואחריות כללית, ובן אדם צריך לדעת שזה גם עיקר פה בסיפור. יש פה מהלכים, שבעצם הרשע הוא כבר כפר, והרשע הוא בחוץ. אני לא רואה מה התועלת בדור שלנו, ובציבור שלנו, להזכיר כאלה דברים. זאת אומרת, לומר, אני אפילו לא מדבר עם הרשע. יש שמזורים ככה, לי ולא לא. אני מדבר עם שאר הילדים. אל תלמדו ממנו. הוא, אילו היה שם, לא היה ניגל. זה מהלך שבעיניי הוא אמיתי בהגדה. אבל אני לא רואה אותו כחינוכי בדור שלנו. בסדר. בסדר. הקהי, הרב גפן מאיר, שהקהי, אנשים חושבים שזה עם כף, זה עם קוף. זה לא להקות, זה לומר לו משהו שיחמיץ לו קצת את השיניים.
לתת לו לימון.
כן. אז אתה מחמיץ אותו קצת. זה, שוב, זה יותר הדרכות לנו איך להוביל את הסדר, מאשר להתעכב בזה בסדר עצמו.
הוא אומר, ואף אתה הכה את שיניו, זה אומר שגם הוא יקה את שיניך.
לא.
ואף אתה.
זה לא לשון, ואף אתה.
ואף אתה.
זה לשון המשנה.
כן, ברור שזה לשון המשנה, שאלה למה. או מישהו כתב את זה.
קיבלתי את מה שאתה אומר, אבל אז בוא נלך לשלב הבא, שיטת תוספות. מה זה אף? משני, אל תענה לו באותו חמציות שהוא ענה לך. פחות. מצד אחד, ענק סילקי ולתו ונחכם מעיניו, נכון? אבל מצד שני, אל תרד לרמה שלו. טוב, אני מדלג הלאה, כי אני לא חושב שיש עניין להתעכב בזה. יכול מראש חודש פה, שוב, זה הדרכות לנו. אני, כל מה שאני אומר לילדים זה תראו, זה כל כך חשוב הסיפור הזה, ישנו כל כך הרבה מה לדבר, הייתי חושב אולי להתחיל אפילו מראש חודש, לא, ביום ההוא, ביום ההוא, אולי אני אתחיל ביום, יש כל כך הרבה מה לדבר, לא, ועבור זה, ועבור זה, בשעה שיש מצא מונחים בפניך, חבר'ה, אתם רואים, הנה המצא, הנה המרור, זה מה שהיה במצרים.
אז בוא נניח את זה לפני.
נכון, אנחנו מניחים.
לא, בוא נניח את זה לפני.
אה, זה מצא מרור של מצווה, הנה הכי נעמי.
לדעתך מקום שהציבור בפועל,
לא, תקרא מהר, אל תדלג. זה לא חינוכי. כן, אני לפעמים מריץ. לפעמים יש לי ציבור שמפטפט, שלא בעניינים. הם לא יקראו במילא. אז אני ואשתי יושבים ומריצים. הילדים שלי בן כה וכה לא יכולים לקרוא את האגדה, את כל האגדה. אז לפעמים יש לי ציבור שהם לא בעניינים. אז באמת הקטע הזה לא מעניין אותם, תוך כדי שהם מדברים, אני מריץ את זה, כמו את הרב יוסי, את מה לקו באצבע, מה לקו ביד. אני מסכם, ואז אני בעצמי קורא. חז"ל רצו שנקרא, וזה מנהג ישראל לקרוא כל מילה בהגדה. אז אנחנו שבמדרגה הזו, שנקרא. יש ציבור שלא בעניינים, בסדר, שיפטפטו. הדגש, הרב איינשטיין המדגיש, היה קורא לאנשים לשולחן, כשהיה מגיע לרבן גמליאל, אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח, לא יצא ידי חובתו, פסח מצא ומרור. לקטע הזה שהוא סוף המגיד, קוראים לכולם, חבר'ה בוא נתרכז, הנה מה שאנחנו עושים, בזה אנחנו מסיימים את המגיד. בסדר. כל השאר זה מנהג ישראל לעשות, מישהו במדרגה שיעשה, מי שלא במדרגה, חבל, הלך עלינו. אני לא יכול, אתה לא יכול לרומם בן אדם עד כדי כך בלילה אחד. בוא נהיה ריאליים. זה מה שאמרנו בשיעור הראשון. כן. אנחנו צריכים לבחור מה אני רוצה להעביר לו בלילה הזה.
יש 10 דקות.
יש לך בערך 10 דקות של ריכוז אמיתי. אז אתה צריך להחליט מה אתה רוצה להעביר. אם אתם שמים לב, אנחנו בעצם מזכירים פה המון מהלכים תוך כדי. מישהו חכם יתפוס יותר. זה שיטה חינוכית שהרב פסן זצ"ל היה מדגיש. זה נקרא באנגלית layering. איך היו אומרים את זה בעברית? שכבות. אז הוא היה אומר שכשאתה מעביר שיעור, תאמר את אותו משפט 3 פעמים. אבל כל פעם תוסיף עוד פרטים, מישהו מספיק חכם יקלוט שאתה הוספת עוד חידושים. מי שלא קולט... אתה חוזר, וכל פעם שאתה חוזר, אתה מוסיף עוד ועוד. אז מי שלא קולט, אז הוא חושב שאתה אמרת את אותו רעיון 3 פעמים, ולפחות הוא יקלוט את הרעיון הבסיסי. מי שיותר חכם, קולט כל פעם שאוספת משהו. אז בעצם גם במהלך ההגדה, אני בעד לעשות ככה.
ברור שהבן אדם מוסיף משהו, כי אחרת...
לא יודע מה. אני רואה שאנשים קולטים. לא, אז אתה תראה בעצמך כבר איפה להכניס את הנקודות. הרי בעצם כל הלילה אתה חוזר על אותו סיפור, יצאנו ממצרים, יצאנו ממצרים, היה קשב, יצאנו ממצרים, אבל כל פעם מזווית אחרת, מנקודה אחרת. יש פה הרבה מה לדבר. מתחילה עבדי עבדי עזרא היו אבותינו, אז הילדים שלי כבר יודעים שבשלב הזה בסדר, אני לוקח בקבוק ריק על השולחן, מניח אותו לפניי, ומתחיל להתפלל לה ולדבר איתו. זאת אומרת, אני אומר להם, אתם יודעים מה זה להיות עובד עבד עזרא? זה אומר שהסבא, סבא, 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 סבא שלנו, היה לוקח משהו כמו זה, מתחיל להתפלל לה, תעשה לי טובה, תעזור לי, צריך עזרה פרנסה, צריך שיהיו בריאים, אולי שירד גשם מחר, תעזור לי. ואז אני עושה טקס שלם של 2 דקות להתפלל לבקבוק. וכולם צוחקים, אבל למעשה, מבחינה אמיתית, אני אומר להם, אתם מבינים איפה היינו? לא, באמת, אבל כן, באמת, היו מתפללים לדבר לא פחות מזה, אולי אבן. אבל בזה האמינו, אתם מבינים ששם היינו? זה מתחילה עובדי עבדי עזרה היו אבותינו. שיבינו, מה זה אומר? שהיו עובדי עבדי עזרה. ועכשיו כיוון המקום לעבודתו. אז פה יש רעיון שאם הם במדרגה אפשר לדבר עליו. קרבנו המקום לעבודתו. זאת אומרת, יש איתורתא דלילה, יש איתורתא דתתא. בעצם הרעיון של חודש ניסן זה שהקדוש ברוך הוא בא לקראתנו. דודי לי ואני לא. הוא בא וקרא לי. זאת אומרת, עם ישראל לא עמד בשלו, מה שאמרנו בנביא יחזקאל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אופציה לעשות שלנו. לא עשינו. והקדוש ברוך הוא עדיין בא לקראתנו, אב שאוהב את בנו. ופה נסיים הערב, שבעצם יש 2 רעיונות, שאפשר גם להזכיר את זה בליל הסדר, יש פעמיים שכתוב בניך על עם ישראל. במכת בכורות כתוב שכשהקדוש ברוך הוא עבר במצרים, אז בת קול יצאה ואמרה, בני בכורי ישראל. ובקריאת ים סוף, אז גם כן מלכותך ראו בניך. מסביר בית הלוי, שבעצם יש 3 מדרגות בעולם. יש את הטבע שאנחנו רואים. יש מעל הטבע שהמלאכים רואים. שעל פי ההיגיון של הטבע, סטרים צריכים להתנגן בצורה שהם מבינים בשמיים. וכשהגיע מכת בכורות, המלאכים אמרו, הללו עובדי עבדי עזרא, והללו עובדי עבדי עזרא, למה שבני ישראל ייצולו? והקדוש ברוך הוא אומר, בני בכורי ישראל, כמו שהנביא במלאכי אומר, אהבתי אתכם מר השם, ואמרתם במה אהבתנו? למה תאהב אותנו יותר מאחרים? הלא אחי סב ליעקב. מה עונה הקדוש ברוך הוא? ואהב את יעקב. לא צריך לענות לכם תשובה, אני אוהב את הילד שלי.
למה ככה?
כי זה הילד שלי. כי זה הילד שלי, אהבתי יעקב.
גם
מסבל את זה. יפה, ואת עשיו שנאתי.
זה אומר להם עוד משהו, אם אני ארוג את בני ישראל, אני צריך להרוג את כולם, כי כולם בני בכורים.
לא, את כל בני ישראל. טוב, אז במכת בכורות, בעצם גם המלאכים לא הבינו. זה למה שאני ולא מלאכנים לא שרף. שוב, את המהלך הזה אני לא נכנס לילדים עם הבית הלוי והשלוש רמות. אני אמרתי את זה הרבה פעמים, שמלאך יש בחירה חופשית. תמיד מתווכחים איתי פה. מלאך יש בחירה חופשית, ומלאך לפעמים לא עושה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש.
מה פירוש המלאך יש בחירה חופשית? המלאך, זה מחלוקת האם יש למלאך בחירה חופשית
או לא? כמה פעמים התווכחנו
על זה? אני יודע, אבל הרב עצמו לא אומר ברכוני לשלום בבית.
אז מה הקשר? אבל למלאך יש בחירה חופשית.
אבל זה בהתאם לשיטה שלמלאך אין בחירה.
לא, זה אתה אמרת, זה לא אני אמרתי. לא. מלאך יש בחירה חופשית. כך כותב ארוך השולחן בהתחלה, וכך מפורש פה במדרשים. חזרה, בואו רק נסגור את המעגל הזה. למעשה, אז שוב, את המהלך הזה של בית הלוי, לא צריך לפרט. אם יש לך סדר ברמה שאפשר להבין, בסדר, טוב מאוד. אם לא, אז אלה שני המקומות שבאמת, כשהסתכלת בעין, אפילו של מלאך, אתה הסתכלת וראית, רגע, מה הולך פה? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, בניים. אז איפה שאני חוזר, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא לקראתנו, הוא אמר, זה הילדים שלי, אני לא מוותר עליהם. וזה אחד מהמסרים של ליל הסדר. פה כדאי להזכיר גם כן, יש מהלך של המלבים, שהלילה הזה זה לילה גילוי אהבה של הקדוש ברוך הוא. כשהייתי בליל הסדר אצל הרב מגנס, הוא לא היה מוכן לדבר דבר שלא היה מליל הסדר. והוא היה אומר, בשם המלבים ובשם רבס חסידים, שבליל הסדר מה שבן אדם רוצה, משמה הם רוצים לתת. כמו שבליל הסדר עם ישראל יצא ממצרים למרות שלא היה להם זכויות, ככה בליל הסדר יש רצון מלמעלה לתת. בן אדם צריך לנסות להתעלות, כי הוא יכול להגיע למדרגות ששאר השנה הוא לא יכול להגיע אליהם. שוב, תלוי מי מאזינים, בעצם אתם צריכים להחליט אם זה דבר שראוי להזכיר או לא, אבל זה חוזר לרעיון שאנחנו בנים, ואהבה שמתגלית היא לא אהבה שבנויה על זכויות, אלא אהבה שבנויה על זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו כבניו. עכשיו קבענו המקום לעבודתו, זה מה שהרגע קראנו.